בוקר טוב, היום אני מארחת באולפן הקטן שלי באמצע היער את דקלה מלמוד, מומחית למיתוג חברותי.
שלום, האולפן הקטן והמהמם שלך, סליחה.
איזה כיף שאת פה.
ממש כיף להיות פה.
אז טוב, יש מלא דברים שאפשר לדבר עליהם, קודם כל באמת על העניין הזה של המחוברות ועל החברים של דקלה ועל מיתוג אישי, אנחנו נצטרך בחצי שעה לברור ככה ולאן שהשיחה תיקח אותנו.
יאללה, שתהיה לנו חצי שעה ארוכה על בית.
כן, בדיוק, וגם שניתן איזשהו ערך לאנשים שמקשיבים לנו. אז קודם כל, טוב, אין מה לעשות, חייבים להתחיל מהחברים של דקלה.
יאללה, בכיף.
טוב, איך זה נולד החברים של דקלה?
אז חברים של דקלה זה מיזם חברתי שהתחלתי אותו לפני שנתיים, והוא נולד מארוחת חברים שהחלטתי לעשות לחברים שלי שלא מכירים אחד את השני, ואמרתי, מהמם שלא מכירים אחד את השני, הם כולם עצמאים, כולם בעלי עסקים, כולם יכולים להרוויח בעצם מהיכרויות חדשות, ואני אזמין אותם לארוחה, ישיב אותם, ואני מכירה את כולם, אני יודעת מי מתאים למי, פשוט יחבר ביניהם, ואני יודעת שיצאו משם חיבורים מדהימים ברמה האישית, ואחר כך ברמה העסקית, כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל זה היה לי ברור שזה יקרה, ויקרה בטוב ההמשך של זה.
ומאז כמה ארוחות היו?
ומאז היו 21 ארוחות בשנתיים האלה, שבכל ארוחה מגיעים 25 עד 30 אנשים חדשים, שלא מכירים אחד את השני, ולא יודעים מי מגיע לערב, ואני בעצם בערב מחברת ביניהם.
מדהים, פשוט מטורף.
והיו שתי ארוחות בניו יורק, שזה גם היה מתוך ה-21.
בכלל חזק, לפרוץ בתפיסת עולם חדש גלובלי.
לגמרי.
אבל אם אני אומרת, אם אני רוצה לשאול אותך בעצם, מה שעמד מאחורי זה, אוקיי? מה בך שרצה והייתה בך איזושהי כמיעה, איזושהי תשוקה, בעצם להביא איזושהי בשורה?
קודם כל, אני מאוד אוהבת אוכל. אני אוהבת לאכול, אני אוהבת לארח, אני אוהבת לבשל. במקרה הזה לא בישלתי, אבל בישלתי את כל החיבורים.
כן.
והתשוקה באמת הייתה ממקום של להרחיב מעגלים, להכיר עוד אנשים חדשים, לייצר עוד חברויות חדשות. וככה זה התחיל. זה התחיל מקבוצה של חברים שלי מאוד קרובים, שנכנסו בלי להכיר אחד את השני, יצאו כחברים, כחיבורים עסקיים, שביניהם חברים עד היום, שהם כבר לא מזמינים אותי יותר להצטרף עליהם, כבר פשוט חברים, החברות שלהם לא תלויה בי יותר, שזה מדהים ומקסים. ובאמת המקום הזה של להרחיב מעגלים ולא להישאר באותם מעגלים קטנים וקרובים לנו, זה מה שהנחה אותי. היום מי שמגיע זה כבר חברים של חברים שלי. זאת אומרת, התחלתי מחברים שלי, ולאט לאט גם אני פתחתי את העולם שלי להיכרויות חדשות, לאנשים נוספים שהכרתי, באמת מאות אנשים בשנתיים האלה, וזה מרחיב את העולם הנפשי, הרגשי, תבונתי.
לגמרי מרחיב את העולם, גם האישי וגם העסקי וגם החברתי, נכון?
לגמרי.
אז מה יש בה, באמת נתת לזה עוד ככה דובדבן בתוך המפגשים האלה, שאת מחברת?
חברתי?
כן.
אחרי שנה של ארוחות, פתאום הבנתי שצריכים להיות במיזם הזה עוד שני אלמנטים. זה היה נחמד לעשות ארוחות, אבל לא מפיקת ארוחות, המקום היה באמת לעשות חיבורים. אז החיבור הראשון היה חיבור באמת לייצר מהארוחות האלה קהילה, ולעשות אירועים לקהילה עצמה, כדי שאנשים שהיו בארוחות שונות יתחברו שוב ושוב לאנשים נוספים, והיו לא מעט אירועי קהילה, משהו כמו 8-9 אירועי קהילה בשנה הזאת, של אנשים שהיו בארוחות ובאו לעוד אירועים. שזה בעיניי אחד הדברים המחזקים עוד יותר את הקהילה הזאת של החברים של דקלה. והדבר השני והמשמעותי שבעיניי הוא באמת עושה לי לקום בחיוך כל בוקר, זה שהחלטנו לשים בכל ארוחה כיסא חברתי, שזה בעצם עמותה שבאה לספר על הפעילות החברתית שלה, ואנחנו בארוחה עצמה מנסים לראות איך אנחנו יכולים לעזור להם. כן. אז הם מספרים, מקבלים חשיפה, מקבלים חיבורים לעוד אנשי מקצוע, לאנשי עסקים, ואני ממש מבקשת מהם להגיד מה הם צריכים, איזה חיבורים הם צריכים, ואנחנו עשינו, האמת, הרבה טוב להרבה מאוד עמותות בשנה הזאת.
כן, אז, לגמרי. Okay. הטוב הזה, בעצם המפגש הזה זה בין אנשים שמתחברים בתפיסה שלך, נכון?
נכון, נכון.
מה ככה הגרעין של התפיסה?
אני תמיד אומרת שהמיזם הזה ממגנט עליו אנשים, קודם כל אנשים שאוהבים אנשים, אנשים שאוהבים להיפגש עם אנשים חדשים, וזה נעים להם, והם מקבלים מזה ערך, מעצם המפגש בהרחבה הזאת של מעגל ההיכרויות, זה אנשים שקודם כל בודקים איך הם יכולים לעזור, ולא מנסים למכור ולדחוף, אלא באמת רואים ממקום של שפע איך הם יכולים לעזור ואיך הם יכולים לתת ומה הם יכולים לחבר, ואנחנו שם בשביל לחבר ולעזור אחד לשני. וזה אנשים שאוהבים להכיר אנשים חדשים בכיף, ולא באיזה מקום שהוא טיפה מאולץ. זה פשוט ערב עם ארוחת שף, כיפית, הרבה יין, כמה צ'ייסרים, הרצאות טובות. כן, זה ערב שהוא חגיגה וכיף, ובעיניי זה מאוד משחרר מההיכרות, לייצר איזושהי היכרות שהיא כלילה, כיפית, נעימה. ולא רק זה, אתה באמת מכיר את הבן אדם שמאחורי הטייטל שלו, או מאחורי המקצוע שלו. וזאת התפיסה שלי, שאנשים צריכים להכיר אנשים, לא אנשי מקצוע.
נכון, אז רגע, אז אני עושה רגע תפנית, כי את אמרת, אנשים באמת צריכים להכיר אנשים מבפנים, לא את הטייטל שלהם. נכון. ובעצם את עושה גם ברמה העסקית, את עצמאית, ויש לך... נכון. עסק שבעצם מתעסק במיתוג
פנים ארגוני,
פנים ארגוני ובמחוברות.
זה, כאילו אנחנו שמים את זה בצד, אבל זו הפרנסה שלי, זה היום יום.
כן. וגם שם בעצם התפיסה שלך היא...
נכון. התפיסה היא תפיסה שיווקית בעצם, הגענו עם תפיסה שיווקית שאומרת, העובדים, קודם כל העובדים הם הלקוח הראשון שלנו, הם אלה שצריכים להיות מחוברים למותג, לארגון, לערכים שלו, לחזון שלו, והמחוברות הזאת חייבת להיות מאיזו תחושה פנימית של... של קרבה, של הבנה, של מחוברות אחרת, זה קשה מאוד לעבוד. אנחנו עובדות עם כל מיני כלים שיווקיים ופרסומיים, עושות קמפיינים, בונות מהלכי תוכן, יוצרות כל מיני מהלכים שיווקיים פנימיים, כדי לחבר את העובדים לארגון עצמו, ולכל כל המסרים שהוא רוצה להעביר להם.
אבל גם כשאת מדברת על המחוברות של העובדים עצמם, את מדברת ברמה עמוקה יותר.
נכון, נכון. בעיניי, אנחנו נתקלות בהרבה מאוד ארגונים שבעצם אנחנו מגיעים אליו והתפיסת, אוקיי, אנחנו צריכים לחבר את העובד לארגון, היא תפיסה של נחבר את העובד למותג, או נחבר את העובד למנהל שלו, או לצוות שלו, או למחלקה, ובעצם זה לא רק זה. יש פה איזה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, כי ברגע שעובד מגיע לארגון והוא מכיר לעומק ויוצר חברויות ויוצר קשרים אישיים עמוקים יותר עם האנשים שהוא עובד איתם, המחויבות שלו לארגון גדלה ומעמיקה. כן. ואי אפשר לייצר מחויבות של עובד לארגון ברמת המותג בלי לייצר את המקום האישי הזה שבעצם העובדים מחוברים אחד לשני. תחשבי על זה, את באה בבוקר וכיף לך לשתות קפה עם האנשים בפינת קפה, וכיף לך לצאת לצהריים, ויש לך בעצם מפגש בין אישי ואיזושהי חוויה אישית וחברותית הרבה יותר נעימה, וזה גם מה שגורם לך להתחבר לארגון בצורה הרבה יותר עמוקה.
זאת אומרת, זה מעבר ללשאול, איי, מה נשמע?
ברור, ברור, אנחנו...
זה לדעת בפנים מי הבן אדם.
לדעת את הסיפור שלו, להכיר אותו קצת מעבר, את המשפחה שלו, את התפיסת עולם שלו, את הסיפור שלו. אנחנו עושות סדנאות של מיתוג עצמי בתוך ארגונים, ובעצם מנסות להבין את הסיפורים של האנשים, את הסיפורים של המנהלים, את הסיפורים של העובדים, והיה לנו מקרה שאני בדרך כלל שואלת אותם, מספרת להם על מיתוג ומה זה מותג, ושמותג בעצם משאיר חותם עלינו כצרכנים, הוא משאיר אצלנו איזשהו משהו במוח שאנחנו יודעים לזהות אותו. ואני תמיד שואלת אותם, ספרו לי על חוויית ילדות שהשאירה לכם חותם, והפכה אתכם למנהלים שאתם היום. ואני נדהמת לשמוע איזה סיפורים עולים שאנשים שעובדים ביום יום, לפעמים שנים אחד עם השני, פשוט לא מכירים, לא מכירים לעומק. בארגונים גדולים ובקורפורייטס, ובכלל גם חברות בינלאומיות, זה עוד יותר קיצוני. ואני אומרת, בואו נחזיר את זה לבייסיק, בואו נחזיר את זה לאנחנו אנשים, כן, לשורשים, אנחנו פה ביער, אז לשורשים. ואנחנו בסוף אנשים, אנחנו צריכים להתחבר ברמה האישית. יותר מזה, כשאני מחובר אלייך או אליך ברמה האישית, אני אעשה בשבילך אקסטרה, אני אשאר בשבילך עוד 5 דקות כדי לגמור את המשימה שאני צריך לסיים בשבילך. אני, הקשר העסקי, הקשר של העבודה, הופך להיות אחר, הוא הופך להיות הרבה, ברגע שהוא חברתי,
אני מכירה את הסיפור שלך, ואת מכירה את הסיפור שלי.
אז אני אעשה בשבילך יותר, אני ארצה בשבילך יותר, אני אתאמץ בשבילך אולי אפילו יותר, ופה מתחילה המחוברות.
כן. כשאת מדברת על מיתוג אישי, אם אנחנו לוקחים את זה היום בעידן, בתפיסות של עולם חדש, גם בעולם עבודה וגם בעולם העסקים, ויש בתוך חברים של דקלה אנשים שהם עצמאים ובעלי עסקים קטנים, ומיתוג אישי, איך זה בא לידי ביטוי? למה זה חשוב?
אז אמרת שאלה חשובה. השאלה שבעיניי הכי משמעותית היא באמת על למה. וכבר אני אחזור לזה בהקשר של איך בונים מיתוג אישי. אני לא חושבת שיום יש לנו איזושהי ברירה, אנחנו חייבים לבנות לעצמנו מיתוג אישי, וזה בעצם לבנות את הסיפור שלנו כדי לייצר את הבידול. בגלל השפע המאוד גדול שיש היום, בגלל התחרות המאוד גדולה שיש היום, במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים, יש היום עשרות ואלפים של אנשים מאותו תחום, מאותו מקצוע, אדריכלים ומעצבי פנים ומעצבות ו... מהכל יש בשפע. כן. ובעצם בשביל לייצר את הבידול אנחנו צריכים לנסות ולמצוא את המקום הזה, את הסיפור הזה שלנו, שיכול לצאת החוצה בצורה מעניינת, אחרת, שונה, ושהיא נותנת ערך גם. והלמה הזה ששאלת קודם, זה אחת השאלות הכי מרכזיות שעוזרות לנו לבנות את הסיפור שלנו, את הסיפור המותג שלנו. בעצם לשאול למה אני עושה את מה שאני עושה. לא מה אני עושה ולא איך אני עושה, אלא למה. כאילו, למה החלטתי עכשיו לפתוח עסק למיתוג פנים ארגוני? מה זה עושה לי? למה זה חשוב לי? ובעצם מתוך זה להביא את, את התובנה הזאת של איך זה שונה. כי הסיפורים שלנו שונים בין אחד לשני. וזה ההתחלה של מציאת הבידול שלנו. אני תמיד אומרת שהשאלה הזאת באה עם עוד שאלה שמתכתבת איתה, שזה למה מה קרה. לא רק למה, כי אנחנו, הסיפור שלנו... זה נפלא שאנחנו יודעים לזקק לעצמנו אותו, אבל תמיד צריך לחשוב גם על הלקוח, ולראות האם הסיפור שלנו נותן איזשהו ערך ללקוח, ומחזיר, וזה בעצם הולם את מה שהוא צריך, ועונה על הצרכים שלו, אז זה תמיד למה הסיפור שלי, ולמה מה קרה, איזה ערך אני נותן ללקוח.
אז אני חייבת להתקיל אותך.
תתקילי.
ולשאל אותך, מה בסיפור שלך? הביא אותך ללמד אנשים מיתוג אישי.
מיתוג אישי? ללמד אנשים להתחבר, אני חושבת, להתחבר לסיפור שלהם, וזה בעיניי, אני חושבת שאם ככה את אוספת את כל המגוון דברים שאני עושה, אז באמת הנושא הזה של חיבורים, זה אחד הדברים שהם חוט שני בין כל הדברים שאני עושה. בעולם העסקי אני מחברת בעצם בין עובדים לארגונים, עובדים לארגונים שלהם, ובעולם שלי החברתי, כן. אני מחברת בין אנשים אחד לשני, וגם בעולם האישי שלי, אני דואגת לחבר כל הזמן, אז באמת הנושא הזה של חיבורים הוא כחוט השני, במיתוג העצמי, בעיניי אין דבר יותר יפה מאדם שמגלה בעצם את החיבור לסיפור האישי שלו, כן. ושם אני מנסה לחבר אותם בעצם לסיפור האישי שלהם.
אז כמי שמספרת את הסיפורים של האנשים, גם בכל אירוע של החברים של דקלה, את בוחרת לספר את הסיפור של כולם, ובצורה נורא נורא יפה ועדינה ורגישה, ומעניינת ומסקרנת. אז הייתי ילדה כזאת?
מספרת סיפורים? לא. הייתי ילדה כותבת, אבל תמיד כתבתי. אמא שלי צוחקת עליי שאנחנו לא כל כך היינו מדברות, היינו רבות, ואז כאילו ההתפייסות שלנו הייתה, הייתי פשוט מכניסה למעטפה עם המכתב שלי מתחת לדלת, וככה הייתה מקבלת בעצם את מה אני חושבת, כן. וממש מעטפות על מעטפות ומעטפות, ונערמו לה, את יודעת, המעטפות של המכתבים שהייתי כותבת לה. אז הייתי ילדה כותבת, לא כל כך מספרת סיפורים, ורק לפני כמה שנים פשוט החלטתי להוציא את זה לאור, אז היום אני כותבת, ולפעמים אני לא יכולה שלא לכתוב, זאת אומרת, זה בא, ואז כאילו אני מרגישה אי שקט אם אני לא מוציאה את הסיפור הזה החוצה.
כן, זה דיפולט שלך. נכון, נכון. זאת אומרת, הייתי כותבת את הסיפורים, כן, אבל היום את מדברת אותם.
נכון.
ואת משפיעה.
אני דרך אגב, גם את מה שאני מספרת על כל אחד במפגש, אני כותבת. זה סיפור מבחינתי, ואז אני מספרת אותו, אבל אני קודם כל כותבת. כן.
מעניין.
כן.
אז בכל זאת, עשית איזשהו אבל שיפט מהמימד הזה של כתיבה למימד של פרונט. נכון. כי בשביל באמת לחבר בין אנשים, אז את מסתכלת לאנשים בלבן שבעיניים.
נכון. נכון.
מה היה התשוקה שם?
אני דווקא שנים הייתי מספר 2 הכי טובה שיש. שנים. והמעבר הזה על פרונט הוא תהליכי, הוא לא כזה פשוט. עבדתי במשרד פרסום, הייתי מספר 2 מעולה. וכשיצאתי לעצמאות, אז לאט לאט התחלתי להסתגל למקום הזה של להיות במקום הראשון, בפרונט, בחזית. ואני חושבת, מה?
מה גילית?
גיליתי שזה לא פשוט, וגיליתי שזה גם מאוד מתגמל בצד השני של זה. זה לא פשוט כי זה באמת לעבור איזשהו תהליך של גם לעשות, מבחינתי היום אני גם עושה את העבודה מאחורי הקלעים, וגם אחר כך יוצאת לבמה ונמצאת בפרונט. אז עדיין, לא שחררתי את מספר 2, אני גם שם. ואני בהקשר הזה של האנשים, של באמת לפגוש אותם, של להסתכל להם בעיניים, להכיר אותם לעומק, זה בין אחד הדברים הכי מהותיים שבונים את החברים של דקלה, כי זו קהילה קטנה, מצומצמת של חברים שמביאים חברים, ואני מכירה אותם אחד אחד, ואני יושבת איתם לקפה ופוגשת אותם ומכירה אותם לפני, וזה חשוב לי. א', זה כיף לי, אני נהנית מלהכיר אנשים חדשים, אני סקרנית, זה מעניין אותי הסיפור שלהם, וב', ככה אני בעצם יודעת איך לעשות את החיבורים הכי נכונים, הכי מתאימים, חיבורים שנוצרים בערבים האלה, זה לא בהכרח חיבורים עסקיים, כן. זה לפעמים חיבורים על בסיס תחביב, ולפעמים זה חיבורים על בסיס איזושהי חוויה משותפת, נכון. או עולם תוכן מסוים, ושם, דרך זה שאני שומעת את כל הסיפור, פתאום אני יודעת להגיד, אוקיי, החיבור הזה הוא מוצלח מאוד, לא בהכרח כי עסקית זה יהיה מוצלח, אבל גיליתי שהתשתית הזאת שאני שמה של חיבור אישי, אחר כך זה מתרגם לעסקים באיזה אורח פלא, זה פשוט מתרגם אחר כך לחיבורים עסקיים.
אז אהבת אנשים, אהבת אנשים שלך, אנשים, בעצם באה ביחד, זאת אומרת, מוחזקת על כף היד ביחד עם סקרנות מאוד גדולה, נכון. ועם אהבת סיפורים.
נכון. וכתיבה. ואחר כך להוציא את כל זה. כן. אלה העולמות.
כן, כן. סקרנות בעיניי זה משהו שהוא מאסט, אני תמיד אומרת לאנשים בסדנות שאני מעבירה, שתגלו איפה מקורות הסקרנות שלכם, כי נכון. זה חלק בלתי נפרד מתפיסה של עולם חדש.
נכון.
וזה, לך זה בילדין.
כן?
אז, אבל בואי רגע, נבין מה זה סקרנות.
אני חושבת שבתוך סקרנות זה מילה מאוד דומה לסבלנות. אני חושבת שאני מאוד סבלנית וסובלנית לסיפורים של אנשים, זה מעניין אותי. אני מסוגלת לשבת ולהקשיב שעות לאנשים שמספרים את הסיפור שלהם. ובעיניי, המקום הזה שמישהו מספר מולי את הסיפור שלו, ואני יכולה לשנייה אחת כזאת לקבל את הקווץ' הזה בבטן של ההזדהות, זה המקום
כן.
שלי. כן, זה המקום, אני חושבת ש...
יש סיפורים שהם לא מעניינים?
לא. לא, יש סיפורים שמספרים אותה בצורה לא מעניינת, אבל אין סיפורים לא מעניינים.
זה אהבת אנשים.
כן.
זה היכולת לקבל אנשים כפי שהם.
כן, לגמרי. ולהכיל, ולהיות סבלנית לסיפור, ולדרך, ולשאול שאלות, ולהסתקרן, וגם לנסות למצוא את המקומות חיבור. זה בעיניי חלק מהמקום הזה של להכיר. ולנסות להבין איפה אנחנו מתחברים, ואיפה אני מזדהה, ואיפה אני יכולה להגיד, אוי, גם אני ככה, ואז נוצר איזשהו משהו שהוא קצת יותר עמוק, והוא משותף, ואז משם בעצם השיחה מתפתחת למקומות נוספים.
כן. זה, לא, זה מרתק, וגם באמת זה מתחבר למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו.
נכון.
כחלק, עוד פעם, אם אנחנו דיברנו קודם על שפע.
נכון.
השפע הזה בא מאוד לידי ביטוי בתוך המיזמים שלך.
כן, אני משתדלת.
אז מה זה שפע מבחינתך? עכשיו אני בודקת קצת את
נושא השפע.
פרשנות השונות על אנשים שונים.
לעסק שלי קוראים Inside Out, ואני חושבת שהוא מאוד משקף גם את כל התפיסת עולם שלי. ואני אומרת, רגע, זה שלי ושל מיכל, כאילו יש לי שותפה וככה, שלי ושל מיכל, אבל אם אני מסתכלת רגע ברמה האישית שלי, אז זה באמת מאוד משקף. אני חושבת ששפע זה להסתכל על עצמך, קודם כל, באינסייד, ולראות כמה אתה יכול להיות טוב, ומה אתה יכול לתרום, ומה אתה יכול לתת. והאוט הוא לא צריך להיות לא ממקום של השוואה, ולא ממקום של תחרות, ולא ממקום של לקחת ל... אני זוכרת בעולמות השיווק יש לתפוס נתח שוק, כאילו שזה מנחים כאלה קשים. אין את זה בעולם השפע שאני, אני, התפיסה שלי של שפע. זה באמת להיות במקום שאתה קודם כל מתבונן פנימה ורואה איך אתה יכול לעשות יותר טוב את עצמך, ואיך אתה יכול לתת יותר, ואיך אתה יכול לשדרג את הגרסה של עצמך. וההתבוננות החוצה בעיניי היא התבוננות של איך ביחד אנחנו יכולים להיות יותר טובים, לא איך אני מתחרה בך. בעיניי כל שילוב כזה בין אנשים הוא פשוט יכול להביא למקפצות מדהימות. ואני יושיב אנשים מאותו תחום מקצועי באותו שולחן, כי התפיסה שלי היא שאין תחרות, אז הפוטנציאל שיתוף פעולה ביניהם הוא זה שעומד לנגד עיניי, ולא אם הם יכולים להתחרות אחד בשני.
כן, מה המציאות מוכיחה כשאת, שאלה קצת שאלה פילוסופית, כשאת באה בפילוסופיה כזאת?
שטוב נדבק לטוב.
כן, ממש.
זה פשוט ככה, זה ממגנט דברים טובים, שהנתינה היא פשוט במכפלות, אם לא בריבוע, בריבוע. זאת אומרת, כל דבר שאני מרגישה שאני בנתינה בו, חוזר אליי אחר כך ממקומות אחרים, בלתי צפויים ושלא תכננתי אפילו, וחוזר בעוצמות שאפילו לפעמים קשה להכיל החזרה של זה.
Okay.
העשייה שלי היא לא למטרה לקבל בחזרה, הנתינה היא לא למטרה כזאת, אבל איכשהו באופן קרמטי זה פשוט חוזר בחזרה.
Okay.
אז הטוב הזה נדבק לטוב, ואני מקווה שאני מצליחה לייצר שרשרת של טוב.
כן, בעצם מה שאת אומרת זה אני עושה לא על מנת לקבל, אבל ברמה תודעתית יש איזושהי אמונה, כן, זה לא האמת, זה אמונה.
נכון.
שהטוב מחזיר טוב.
לגמרי.
ולא רק זה, זה גם מתרחב. יש לזה השפעה הרבה יותר רחבה, וזה משתרשר, ויש לזה אדוות.
לגמרי. אני תמיד אומרת שכל חיבור שלי מבחינתי זה באמת כמו לזרוק אבן למים ולייצר איזשהם אדוות, כי מכל חיבור כזה נוצרים עוד דברים חדשים, ועוד קוראים כל כך הרבה דברים, מחברויות, מעסקים, מנתינה, מהתנדבויות, מחיבורים, פרויקטים משותפים, שיתופי פעולה, שאני אפילו לא, אני לא יכולה לתפוס אפילו, או להצליח לדמיין את כמות האדוות שנוצרו מכל החיבורים האלה שנוצרו בארוחות.
כן, את דיברת קודם על מושג של הגברת מחוברות.
כן.
ומגבר זה משהו שהוא מתקשר לי גם לתפיסה של עולם חדש, ובטח לתפיסה של שפע. ובתוך המגבר הזה, וגם דיברת על מקום של קודם כל להתבונן פנימה,
נכון.
ולפעול מתוך הבפנים, שיש נכון. משהו שמאוד, להיות מחובר פנימה זה להיות מחובר גם לאותנטיות שלנו.
נדמה.
ואם אני לוקחת את זה, עכשיו אני עושה סלט, למה שאתמול כתבת, על הפגיעות ועל היכולת להיות במקום הזה, אז רק משם בעצם, זה אותו צינור.
נכון.
של להיות במקום של פגיעות, ויחד עם זה להיות במקום של אומץ.
נכון. אני חושבת שהפגיעות והאומץ התחבר לי מאוד, כי בעיניי אותנטיות זה להגיד גם כשקשה לך.
כן.
זה לא רק לשדר את כמה טוב וכמה קל וכמה נחמד וכאילו להגיד, עכשיו קשה לי, או החוויה הזאת הייתה קשה לי, או לשקף לעצמי את המקומות שבהם אני נתקלת בקושי, בפגיעות, במקום שאני רגע אי שקט, חוסר נוחות. ואני חושבת שלאט לאט עם השנים למדתי פשוט להקשיב יותר ויותר לעצמי, לא לפחד להוציא גם את זה החוצה, כי זה לא הכל happy happy joy joy, למרות שאני עושה ארוחות ערב וזה תמיד נראה כזה נורא כיפי והוא-הה, זה נכון וזה כיף גדול, ובאמת 90% מחיי הם באמת באושר ובשמחה ובחיוך. ואני אומרת את זה גם בעקבות אותו פוסט, כי גם שם היא אומרת שאנחנו מפחדים להגיד כמה טוב לנו וכמה אנחנו מאושרים, אז זה הצד השני של זה.
לא לפחד.
לא לפחד להגיד שטוב ומאושרים, וגם לא לפחד להגיד כשלא טוב. וגם אני מאוד מאמינה בלא להישאר במקומות הלא טובים. זאת אומרת, ללמוד מזה וללכת עם הלב והבטן והאינטואיציה למקומות שעושים טוב. המקומות האלה שממש יוצרים אצלנו את החוסר נוחות הזאת ואת התזוזה בכיסא, משהו לא יושב טוב, זה האינדיקציה הכי טובה מבחינתי שאני לא במקום שלי, שאני לא במקום האותנטי שלי, ואני צריכה לעשות משהו אחר.
ואז מה את עושה?
מקשיבה. אני נוהגת קודם כל להקשיב לעצמי, אחר כך אני מקשיבה לאנשים שאני סומכת עליהם, משתפת ומקשיבה לאנשים שאני סומכת עליהם, ואז אני עושה פילטרינג מאוד משמעותי, מסננת ככה טוב טוב, ורואה מה נכון לי. כן. אני פשוט מתחברת לזה. ואז אני עושה, אני מאלה שעושים, לא מאלה שרק מקשיבים, חושבים וזה. פשוט אחרי זה אני, בסוף אני, בסוף, אני דוארית כאילו. זה, עלינו פה לאיזה רמה פילוסופית כזאת של חושבת ודמיינת, זה לא, אני כאילו הכי בן אדם של עשייה ודוארית לגמרי, כאילו.
לעשות פעולות.
כן,
כן. אוקיי, לקחת לרכב על ההזדמנויות, לעשות, לנסות, לטעות, לקום, ליפול.
לגמרי, לגמרי. ולהיות שם בתוך הדבר הזה, של זה לא הולך, זה כן הולך, זה היה ניסוי טוב, רק בשביל ללמוד כמה זה לא טוב, אבל למדתי מזה, ואני חושבת שזה גם מה שאני אומרת לילדים שלי, שגם לא הצליח משהו. בסוף, מה למדת מזה? ואם למדת מזה שיעור קטן, אז זה כבר זכית.
לגמרי. כן, תודה את שפע. אמרת שיש לך 5 תובנות של חיבורים בעולם חדש.
נכון. אני לא אפרט את כולן ממש עד הסוף, אז אני אגיד אותם ככה בנקודות. הראשונה זה שאנשים צריכים לפגוש אנשים ולא אנשי מקצוע, דיברנו על זה קודם. בעיניי קודם כל מפגש הבין אישי, ורק אחר כך להבין האם זה טוב לי עסקית או לא טוב לי עסקית. אני לא רואה את העולם דרך המשקפיים העסקיות, אני רואה אותם דרך משקפיים של אנשים. אז זו התובנה הראשונה. תובנה נוספת זה שלפגוש אנשים זה כיף, זה לא עבודה. זה צריך להיות כיף, זה כיף. כל מפגש עם אנשים בעיניי הוא הזדמנות בשבילי ללמוד משהו חדש. גם אם זה מישהו שפחות מתחבר לי, אני בודקת עם עצמי למה זה לא מתחבר לי, ואז אני לומדת עוד משהו על עצמי. אבל כל מפגש כזה הוא הזדמנות, וזה כיף. זה כאילו לא צריך להיות עוד משימה ביום הזה. פשוט צריך להיות חלק מההווי שלנו, מהיום-יום שלנו, להכיר אנשים חדשים ולהרחיב מעגלים. אני חושבת שנתינה זה המפתח ליצירת הזדמנויות, אמרנו את זה קודם, זה חוזר בריבית דריבית, בהרבה הרבה אחרי. ואני אגיד עוד אחת אחרונה, אני לא מפרטת את כולם, אבל זה, כי אני יודעת שזה, אנחנו קצרים, אז האחרונה שלי זה לעשות קפה. זה אחת התובנות, זה לפנות זמן ביומן כדי לפגוש אנשים שאתה לא מכיר. זה ממש התובנה האחרונה, וכן, אני עושה את זה כל שבוע, אבל לא חייבים לעשות את זה כל שבוע, כל שבוע אני פוגש אנשים שאני לא מכירה, אז זה תענוג.
מדהים.
פותח את הראש.
וואי, תודה. זה ככה טיפים למי שמקשיב לנו.
נכון.
והדבר האחרון, רגע לפני שאנחנו מסיימות, זה...
לא, נגמר!
כן, ראית, איזה כיף היה.
ממש.
זה ש... איפה תהי בעוד שנה?
וואו. קודם כל, הפורמט של החברים של דקלה נכנס עכשיו לארגונים. בעצם לחבר בין אנשים שלא מכירים אחד השני או מכירים אחד השני ברמה מאוד מאוד בסיסית, ולייצר להם איזושהי חוויה שהיא באמת יותר מחברת. אז זה נכנס לארגונים ולקהילות. אני מתכננת לפתח את החברים של דקלה עוד ועוד מעבר לארוחות, ואני חושבת שאני פשוט עוד שנה אמשיך להיות גם וגם. גם בעלים של אינסייד אאוט, גם בעלים של חברים של דקלה, גם אימא, גם בלוגרית, גם, את כל הדברים האלה ביחד.
כן. הכל אבל יותר ב... אנחנו...
יותר מדויק.
כן. ובהקשר הזה שהשאלתי אותך איפה אותי בעוד שנה, אנחנו ככה דיברנו לפני זה ודיברנו על תוכניות לטווח ארוך ותוכניות לטווח קצר.
נכון.
אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו רואים לתת למי שמקשיב לנו רוצה תהליך שינוי, שבונה איזושהי תוכנית עסקית, ההבנה שהדבר הנכון הוא לא ללכת לבנייה של תוכנית לטווח ארוך.
ארוך מבחינתי זה 5 שנים. 5 שנים זה תוכנית שהיא כמעט בלתי נתפסת. אנחנו חיים בעולם כל כך דינמי ומשתנה, אנחנו משתנים מעבר לעולם, אז אנחנו משתנים, ואין היום שום דרך לעשות תוכניות ל5 שנים. אז הטווח קצר זה 0.5 שנה בשנה בעיניי, והטווח הארוך יותר זה גג 2 שנים, זה פשוט קצת תוכניות שהן יותר אסטרטגיות ומחשבות טיפה יותר ארוכות.
מה התפיסה שלך בנושא הזה בתוך ארגונים?
בהקשר של...
אותו דבר? של תוכניות לטווח ארוך קצר?
אותו דבר. אותו דבר לגמרי. אני חושבת שגם ארגונים היום לא יכולים לחזות מה יהיה עוד 5 שנים. לא ברמה הטכנולוגית, לא ברמת הדינמיות של השוק, לא ברמת המקצועות, לא ברמת האנשים והצרכים שלהם, עובדים היום, המנהלים היום, הם לא מה שהם היו לפני 5 שנים. אז גם ארגונים היום לא יכולים לעשות תוכניות חומש ל5 שנים. באיזושהי מסגרת כן להסתכל קדימה, אני חושבת שאנחנו תמיד צריכים להיות במקום הזה של, בטווח הזה של קדימה וארוך וקצר, אבל 5 שנים זה וואו.
כן.
זה עוד הרבה זמן.
כן, וכדאי דווקא לקחת ולהתמקד בדברים שקורים היום ולהיות ערניים, איך לצפות את מה שיקרה בעוד שנה.
לגמרי, ולנסות להבין מגמות, ולנסות להבין כל מה שאמרנו עכשיו. יש מגמות בהמון המון תחומים שמשפיעים בעצם על איך שאנחנו פועלים, לא משנה אם זה בתוך ארגונים, וגם עצמאים, עצמאים קטנים, עסקים קטנים בינוניים, אותו דבר, הם צריכים להסתכל רגע קדימה ולחזות איזה מגמות השפיעו עליהם מצד אחד, ומצד שני להיות מאוד hands-on על מה שקורה עכשיו בטווח הקרוב בינוני, לצורך העניין.
מאמן. שאלה אחרונה ככה לסיכום. תגידי, דקלה של היום, לעומת דקלה של לפני שנתיים, לפני הארוחה הראשונה.
וואו. קודם כל, אם תשאלי אותי דקלה של היום או דקלה לפני 5 שנים, אם דיברנו על זה קודם, אז זה, יש לי חיים חדשים. ממש, יש לי חבר שאומר לי, מי את? כאילו, זה בכלל אותם, אותם חיים, ממש, בכל כך הרבה מובנים. דקלה שלפני שנתיים, שלפני החברים של דקלה, אני חושבת שהייתי גם מאוד חברותית, מאוד בן אדם של אנשים ומאוד במקום של נתינה. המיזם הזה העצים אצלי את זה מאוד, וגרם לי למצוא את הייעוד שלי, שזה לחבר בין אנשים. ובזה זכיתי.
לדעת מה התפקיד שלי בחיים האלה.
מה אני עושה פה בעצם, מה באתי לעשות פה, מה התפקיד שלי, כן, בשביל מה אני פה.
זה מתנה.
קיבלתי מתנה, אחת משמעית.
טוב, תודה רבה רבה רבה.
תודה, איזה כיף היה.
ממש. תודה. להתראות. ביי.